שלום וברכה ידידיי, שלום וברכה הרב חיל.
שלום וברכה אברהם.
אנחנו זוכרים לשבת פה עם הרב חוסי דרב חיל גולדברג.
כן, ברוך
השם. וזה לא סתם השבוע, זה ערב שבס בעלו יסחו. רב חיל גולדברג, ללב החוסית בכל רמח עבריו ושסה גידיו.
ברוך השם.
עשרות שנים הוא כבר עולה למירון, שבס בעלו יסחו, גם אני הקטן זוכה. והוא יספר לנו... הוא יספר לנו, בעצם רחל, איך התחיל הנסיעה הזאת למירון?
אנחנו קודם כל...
מה שורש העניין?
קודם כל אנחנו נבייר שברוך השם ביחד, אנחנו שכחים לחצר אחת, וכבר נסיעים כבר הרבה הרבה שנים בלא יזכו, אנחנו לבד, מחנכים אותנו מגיל חנוך לנער הפי דארקוי, שזה דבר שנסיעים כבר מגיל חלקה, כבר נסיעים לשבס בלא יזכו.
יש כאלה לפני?
כבר לפני חלקה. דבר ראשון... אולי נתחיל במילצי דבדי חוסה. אומרים, בעלו יסחו יסנר, אז בעלו יסחו, אתה עולה, בעלו יסחו. כשאתה עולה את הער של מירון.
עולים את הער של מירון.
זה דבר ראשון, זה במילצי דבדי חוסה. אנחנו נביא את האמרי פינחס, שבאמרי פינחס כתוב שפרשת בעלו יסחו, שבזוהר הקודש, על פרשת בעלו יסחו, מתנוצץ האור של הרשב"י. אפשר לראות את זה באמרי פינחס, פרשת בעלו יסחו. אנחנו נתחיל את ההיסטוריה, איך התחיל שבס בעלו יסחו במירון, ולמה זה כל כך מקודש אצל חסידי לילוב, שבס בעלו יסחו. היה לפני 80 שנה, 81, יש בזה כמה גרסאות, עם הרב משה מורדכי, בעל הברכה סמוישה, אם התחיל לנסוע...
שהוא בעצם נפטר בכבדה לטייבס לפני...
תוף שימם זין. הוא למעשה, הוא היה בשנות השואה, והוא רצה, כדי שיש שמיר על ארץ ישראל, אז הרי התקופה הזאת, כתוב הרי חג הקוצר בשבועז.
כן.
אנחנו קוצרים את החיטים, ככה בזמן הבייס גם, אבל אנחנו קוצרים את החיטים עכשיו לפסח. אז הרב רצה שיש שמירה על ארץ ישראל, אז באמצע השואה, הוא היה גר בירושלים, והוא עלה לראש פינה, שם היה שדות של חיטים. זה היה אחרי שבועז, וזה היה פרשת בעלו יסחו. והוא התאכסן...
ערב פרשת בעלו יסחו.
כן, לפני, זה היה בשבוע של פרשת בעלו יסחו. והוא התאכסן אצל, היה יהודי, קראו לו רמי חסקל אולצברג, הוא היה שויכת ובוידק במושב ראש פינה. במאמר מוסגר, אני בן נין שלו.
של מי?
של רמי חסקל אולצברג, כן.
הוא?
כן, אבא של אמא שלי...
יש לכם שורשים בראש פינה?
כן, כן. אבא של אמא שלי שיהיה בריא, הוא נכד של רמי חסקל אולצברג. והוא היה גר בראש פינה, והרב היה התאכסן אצלו, ושם קצר חיטים, כדי שיהיה שמירה על ארץ ישראל, שהצורר הגרמני לא ייכנס לארץ ישראל. שהרב כמעט כל השנה התעסק עם פסח, כי משבועס הוא כתוב שמירה משעס
קצירה. אצל הרב זה, אצל הרב מה שמות לך, זה ידוע שהפסח זה היה אצלו, כמו שאתם אומרים, כל השנה.
כל השנה הוא הקפיד על זה, על הספרים וכולי.
ראו בתיש איך הוא נזר עם הספרים שלו.
שלא ידבק חמץ. הוא קיים במים...
הוא היה חי את פסח כל השנה.
במנטיז קוירס,
כל ימי חייו, ממש ככה.
אז היה בפרשת בעלו יסחו, קצר תחיתים לפסח, אז הוא כבר היה בגוליל, אז הוא החליט שאולי ניסע לשבת למירון, והוא ביחד עם המערך שלו, רמי חסקל, זכר צדיק לברוכה, הוא גם נתן לזה יד שהרבי ייסע, במקום שישאר שבת, לכאורה רמי חסקל היה צריך לדרוש מהרבי שהרבי יישאר אצלו בתור אורח, אבל הוא גם הסכים לזה שהרבי ייסע למירון, וזה היה בפרשת בעלו יסחו, תוף שינגימל או תוף שינדלת, אז הרבי, בגלל פרשת בעלו יסחו, הרבי החליט שזה יהיה לקביעות לכל שנה בפרשת בעלו יסחו שיסעו למירון. במאמר מוסגר, הרבי רמי שמעות חבל הברכה סמוישה, הוא מתקופה של, התקופה היא של השואה, עד סוף ימיו הוא לא נסע ל"ג בעומר למירון. בעבר הרחוק, כשהיה בחור צעיר, הוא כן נסע ל"ג בעומר למירון, אבל מהתקופה היא, והוא אמר שהוא גם יוצא ידי חובס ל"ג בעומר.
מה, בעלו יסחו.
בעלו יסחו.
באמת נוהגים בחסידות שבמוצאי שבס עושים...
עושים הדלוקה.
מה אתה אומר, הרב גולדברג, אולי זו הזדמנות להזמין את הציבור הקדוש.
הציבור הקדוש, מי...
מנער ועד זוקן.
מנער ועד זוקן, היה יהודי...
אז בדרך כלל יש שבס בעלו יסחו, בדרך כלל במוצאי שבס, בערך בסביבות השעה 10.
כן, יש הדלוקה גדולה.
6:30, יש הדלוקה גדולה. רחבה של בני עקיבא, כולם מוזמנים.
בעזרת השם.
לכל השבת, וגם להדלוק.
היה, כרדה שהרבי הקפיד על קביעו סיטים לתוירה, היה יהודי, קראו לו רב קדיש זרם. ככה קראו לו רב קדיש זרם. אני זוכר עדיין את הבן שלו.
זרם, שם משפחה?
כן, כן, רב יוסף זרם, אני זוכר את הבן שלו. אבל היה יהודי בלילה, והיה קראו לו רב קדיש...
רב יוסף קדיש.
כן, קדיש זרם, רבלבל קדישון.
כן.
רבלבל קדישון קראו לו. והוא היה מגיד שיעור בגימור, דף היומי. וכל שבת, או אפילו שהיה מגיע לטיש אצל הרבה, בבית כנסת השכונתית, הוא היה מוסר שיעור. והגיע שבת בעלו יצחו, והרבה אז קבע את זה לדוירס. אז הגיע לשאול את הרבה, מה עושים? אם הוא לא יגיע להגיד את השיעור, אז יהיה ביטל תוירת הרבים. אז הרבה אמר לו, ואי לישנה. הוא אמר את זה ביידיש, נתרגם את זה בלושן קוידיש בעברית. דינקמן המנשן הבימקוים פגלט אין בעלויסחו פורטמן. סוחרים ממלא מוקם שיגיד את השיעור ונשים לבעלויסחו. כזה חשיבות היה לרבה.
לא ויתר על זה.
אל בעלויסחו, שלמרות שזה יכול להיות אולי ביטל תויר, אז אמר שיזכור בן אדם, אגיד שיעור, שיגיד את השיעור במקומו. אנחנו פה יש לנו, שמענו מרב שי לוסטיגמן, מזה הוא אבא של מי שמכיר את הרב יעקב לזר לוסטיגמן, הכתב המיתולוגי, ואת כל המאמרים של פה אצלנו בדירשו, הוא כבר מזקני החסידים בלילוב, הוא כמה אפיזודות וסיפורים מעניינים שיש לו משבת בעלו לזכור. דבר שאני הוא סיפר שהוא התחיל לנסוע כבר 64 שנים בערך, תשי"ט, תשכ"ח, ואז עמים מהם, לא, כל המושב היה ממש קטן.
בקושי שתי רחובות, בקושי.
שתי רחובות זה היה למטה, ולמעשה הציון, מה שאנחנו מכירים, וכל המסביב לא היה.
זה היה מנותק. הציון זה היה מקום בנפרד.
מקום בנפרד, ומי שהיה מגיע לציון...
אני יכול להגיד שבתור חיפאי, שגדל בחיפה, אז היום אומרים שמירון זה הכותל של חיפה.
כן.
אז היום היינו נוסעים הרבה למירון, אז באמת מה במירון? היה בכניסה את המושב, אחרי זה שזיפרון, ואחרי זה עוד כמה בתים, וזהו, אחרי זה היה בהמשך את הבית של הרב.
כן.
באמת כל האזור שם היה...
הרי אתה מדבר מתקופה מאוחרת. כן, עוד לפני זה. יותר מ-60 שנה היה כל המערה של הציון, והיה בשבת, היו סוגרים את הדלת הזזה, היה יש כזה דלת הזזה, שהיו סוגרים את זה. אני דווקא שמעתי סיפור מיהודי שכבר לא חי איתנו, קראו לו רבי סרול קופ, שהוא נסע עם הרבה עוד לפני קום המדינה, והערבים היה שם יישוב ערבי באזור, וכזה פחד היה שהיו צריכים לסגור, את השער, כדי שהערבים פורים לא...
שלא יגיעו לשם.
לא יגיעו לשם.
שם ישמו.
ובית הוא סיפר, ככה הוא סיפר, רבי סרול קופ, זוכרני לברוכה שהוא זוכר את זה, הוא סיפר את זה כבר לפני יותר מ-30 שנה אחורה. הסיפור הזה הוא כבר לפני 80 שנה. הוא היה בחור, אברך צעיר, בחור.
כן.
הוא סיפר שפעם אחד, קראו להם לירדנים האלו פדאיון, קראו להם משהו כזה, היו המחבלים, המחבלים של אז.
שמר.
והם הגיעו בליל שהשער היה סגור, אבל הם יכלו...
הם ניסו בכל זאת.
בכל זאת, גם יכלו גם לראות דרך החורים. וכולם נכנסו למערה, והיה פחד, הוא אמר שהיה פחד מוות ממש, הם יכלו... לפרוץ ורחמנה לצלן לטבוח בכולם, זה לא היה חוכמות, המדינה פה לא הייתה פה עוד. וכמובן שהאנגלים כמה שעזרו ליהודים, זה לא צריך לספר.
משנס קונה רוטוס, גם ככה, אבל כל שכן.
אז הם ניגשו, פחדו לגשת לרבה, והרבה היה באמצע התפילה, אבל זה היה פיקוח נפש זה היה. אבל לא היה ברירה, אז ניגשו לרבה באמצע התפילה, אז הרבה יצא עם הטלס, ואיך שהם ראו את הרבה, אז הם כולם ברחו, זה היה ממש נס גלוי, כי זה...
וראו כי שם השם ניקרו עליך ויורו מנקרו,
פשוט הממש. ראו את זה בחוש. אז הוא מספר, רבי שי לוסטיגמן, שלפני 60 שנה אחורה, לא מדבר, זה כבר היה כבר אפילו 15 שנה אחרי קום המדינה, לא היה קו ישיר אוטובוס ישירות ממרכז הארץ.
המבוגרים ששומעים אותך אומר את זה מתגלגלים מצחוק.
כן.
איך היו נוסעים?
היינו יכולים לתחנה מרכזית בתל אביב, לתחנת רכבת, שם לוקחים רכבת לחיפה, מחיפה לקחו אוטובוס לצפת.
או בירושלים היו לפני זה, היו נעצרים במעברת ארטוב.
כן.
היום זה מקום כבר מכובד, ארטוב, אזור תעשייה, איקאה אפילו יש שם ממש. אז שם היה, זה היה איזה מחנה עולים, שם היה תחנה, משם היו, זה מירושלים, שם היו עוצרים.
היו צריכים לנסוע לתל אביב.
שם ממשיכים לתל אביב.
שם לוקחים את הרכבת עד חיפה.
חיפה נעצרים, אני שמעתי שהרבה היו נעצרים בחיפה, לישון או משהו כזה, היו מחפשים איפה לישון, כי זה לא היה כל כך, לא היה כל כך...
הנסיעות
היה... לקח המון זמן.
ומשם לקחו, תראו לכם, בין שאפילו שהיה יוצא ביום שישי, ב-6-7 בבוקר, וכבר היה מגיע עד לתל אביב, משם לחיפה, מחיפה לצפת, ומצפת לוקחים אוטובוס נוסף, מסתובב ביישובים, עד שהגיעו למירון, זה נסיעה של 7-8 שעות מצב הטוב.
כן, כן.
וכבר הגיעו למירון...
מסתבר שבאמת לא היו יוצאים ביום שישי כמעט.
בשנים קודמות כבר
יצאו ביום חמישי. זה לקח הרבה זמן, כן.
כן, שמעתי מרבי ישראל קופ, שיצאו כמה ימים קודם, אפילו כשכבר היה תחבורה, ובגלל כל ה... אז היו ישנים בצפת בליל שישי או בחיפה, וכמובן שכשהיו לוקחים את האוכל, אז אמרו... ביידיש אומרים, ביידיש אמרו ככה, שבליל שבת אכלו פרישה פיש, פרישה פיש, פרישה דק טרי. אבל ביום זה היה גפילטה פיש, גפילטה זה מצד אחד ביידיש, זה ממולה, דק ממולה. וגם זה, המשחקי מילים גפילטה זה מורגש, שבגלל שלא היה, לא היה מקררים כמו היום, אז הדגים כבר היו בבוקר כבר היה קצת מורגש, ובשלשידס קראו לזה כבר זויר פיש, הדגים כבר היו חמוצים. התנאים במירון היו ממש, אסור להגיד ירודים, אבל אפילו מקררים.
לא כמו היום, לא כמו היום.
מקררים לא היו. אז הרבנית, הרבנית שלכם משמע אותך, ראית על הגמח, והייתה בעלת חסד, אז היא הלכה ותרמה פרישדר, פרישדר לרב שמעון, אנשים מגיעים שלא יאכלו אוכל מקולקל. זה לא היה פרישדר כמו, זה היה, כמו קוראו לזה,
קרח, קרח.
זה היה ארגז של קרח, וזה היה...
בלוקים של קרח, שככה שמרו על האוכל.
אז הוא אומר שהם, רב שי מספר, שהם נסו לצפת, היה שם מי ששמע פעם, אנחנו לא זוכרים, אבל היה מפעל של קרח בצפת, היה מפעל של קרח. לבלוקים קרח, קוראים לזה אייסקאסטינג, ארגז לקירור, ושם היה מפעל של קרח בצפת, יש עדיין, אפשר עדיין לראות אולי שרידים המפעל הזה. ופעם הראשונה שנסו לקנות את הבלוק עם קרח כדי לקחת למירון, היה בתוך הארגה של הקרח, היה איזו מגירה מיוחדת, שם היו מסיימים את הבלוקים של קרח, וזה היה שומר, היה קור על כל ה... אז הם היו פעם הראשונה שנסו, ולקחו את זה עם רכב, והם היו צריכים להפריד את הבלוקים של קרח, שלא ידבק, ואז לא יכולים להכניס את זה למקרר.
כן.
הם, 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 הם לא ידעו מזה, אז שמו את כל הבלוקים אחד על השני, ומגיעים למירון, אז כל הקרח היו דבק אחד דבק.
נהיה גוש אחד.
גוש אחד, וגם זה נדבק.
כמו עם האבנים, עם יעקב אבינו. כן. אולי נהיה צדיק רוישי.
וגם זה נדבק
לרחם. הקרחים רצו שעליהם ישימו את הדגים.
נדבק לרחם, והם הגיעו למירון, והם צריכים עכשיו קודם כל להפריד את הבלוקים מהאוטו, להכניס למקרר, וחוץ מזה היו צריכים גם לחלק את זה.
לחתוך אותם.
אז הם עבדו קשה, הם התחילו לשבור את הקרח, אז הרבר, בקסמוי שעבר, ורח שהם עובדים ומזיעים, אחרי שכבר כמה שעות הם הגיעו מצפת, וצחבו, אז הרבר אמר ש... הרבר שאל אותם בבדיחות, מה יותר קל, לשבור קרח פה במירון, או לשבת בישיבה וללמוד. אחרי זה, שהם עבדו יום שלם, להכין לשבת, אז היה שם, רב שי אמר שהוא כבר הגיע בשבת עצמו, שהוא הכינו את האוכל, הוא רצה להגיד כמה פרקי תהילים. והוא כאילו לא הספיק להגיד שום פרק תהילים. אז הרבי עבר שם, והוא שומע ששי לוסטיגמן אומר, הוא בקש ממישהו שיחליף אותו במטבח, כדי שיכול להגיד כמה פרקי תהילים. אז הרבי אמר לו שבמטבח גם אפשר לפעול. אלו שעובדים במטבח למען יהודים אחרים, יוכלים גם לפעול, ולא צריכים...
כידוע, אחרי שנפטר הרבי רב שמעון,
כן.
אז נודע שהוא היה מכין את הביצים והבצל, הציבור לנתח
גם, גם את הדגים.
וגם את הדגים, היה מכין לשם, הוא בעצמו בבית, כן. בצפת.
כן, אגר בצפת הרי, כן.
כן.
באמת, סיפור באמת עם הרבי רב שמעון, שפעם אחת, הוא מביא את זה גם רב שי, סיפור מאוד מאוד יפה, שבת בבוקר אחרי התפילה, הרבי עושה קידיש ככה בבני ברק או בצפת, הוא לא עושה כל שבת. במירון הוא היה כן עושה קידיש בפני הציבור, ואחרי זה שרים זמירס, ואחרי הזמירס, היה אוכלים קוגל וזמירס, אחרי זה על המיחיו, ואחרי זה היה נכנס לחדר שלו, ואוכל את הסעודה של הבוקר בחדר. אחרי שגמר הקידוש, ואכלו קוגל ושרו זמירס, אז הרבה לא נכנס לחדר שלו, בשמה, במשרד של רבי מנשה אייכלר, מי שיודע שם בכניסה של הציון, בצד שמאל, יש שם את החדר של הרב מנשה אייכלר.
כן.
והגבאים רואים שהרבא נכנס לציון להגיד תהילים, אז הגבאי ניגש לרבא, שאל את הרבא, הרבא עוד לא אכלת את סעודת שבת בבוקר, הרבא התחמק, הוא נכנס לציון, אחרי כמה דקות הכל התברר, פתאום נפתח הדלת שם, שהחדר שמנשה אייכלר, יוצא יהודי כזה תימוני, ככה עושה כזה מפייק ככה עם הידיים והרגליים, שאי, ישן טוב, מה הוא רוצה לך להגיד לבן אדם שהייתה לו את המיטה, כולם התחילו לצעוק עליו, מה אתם מחפש בחדר של הרבא, ומה אתם רוצים? אני הסתובבתי באמצע הלילה פה, וניגש אל היהודי מבוגר.
חיפשתי מקום לישון.
חיפשתי מקום לישון, ניגש אל היהודי מבוגר, הוא רואה שאני רוטן וזה, ואין לי מיטה. הוא שאל אותי אם הכל בסדר, אז אמרתי לו שלא בסדר, מה, הגיעו פה איזה אדמו"ר וחסידים, לקחו לי את הספסל, אפילו ספסל בציון הלשון. אז הרבא אמר לו...
הוא לא ידע שזה הרבא.
הוא לא ידע שזה
הרבא. אני זוכר את הסיפור הזה שזה היה, שהייתי בחור. הוא לא ידע שזה הרבא כמובן. כן, כן, תמשיכו.
הוא לא ידע שזה הרבא, והרבא אמר לו, תשמע, יש לי פה מיטה בחדר פה של המשרד, של המנשה אייכלר. היהודי הזה כבר כמה שינה, לא צריך את המיטה, אז לך, 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 יש שם במיטה. עכשיו, אחרי שנתתי הרבה שעות, אז אני אצא מהחדר ואני יכול להגיד לו שיכול כבר, שיכול גם ללכת לישון עכשיו על המיטה הזאת.
הוא מסכים.
הוא מסכים שהרבא ילך לישון. זה היה הרבא רב שימן. ואני בוא נספר במאמר מוסגר, נספר סיפור שאני הייתי עד לזה. זה היה בשבת בעלו יסחו לפני יותר מ-20 שנה, אולי 25 שנה. ורב שמחה קרקובסקי הביא לרבא יהודי.
הגבי המיתולוגי, צריך לומר למי שלא מכיר, שהוא בעצם זכה להיות גבי שמש כמה וכמה
אדמו"רים. שלוש רבס.
שלוש רבס.
כמו שמורתכה ורב שמעון ולאהבת לרבך עם הרבא שליטה, רב שמחה. אני הייתי עד לזה, ועיניי ראיתי ואוזניי שמעתי. לא שמעתי את זה מישהו אחר, אני הייתי, אני כלי ראשון מהסיפור שראינו את זה. אז רב שמחה הביא יהודי...
אין הירוב ולא יזהר.
אין הירוב ולא יזהר. אז ראיתי שהוא מביא לרבא יהודי, שלא היה לו ילדים 17 שנה. והרבא בירך אותו. הרבא בירך אותו שיהיה לו, אני חושב, אם אני לא טועה, זה היה לד או בת, אני חושב שנולד לו בת, אחרי 17 שנה. אני חושב שזה הבת. בן, אבל אני חושב שזה הבת. אז הוא אומר לרבא, הוא מראה לרבא עם הידיים, ככה שדגים את זה, הוא אומר לרבא, בזכות רבי שמעון, הרבא קראו לו רב שמעון, זה היה בחצר של המערה. ואיך שהוא אומר לרבא, בזכות רבי שמעון, הרבא עושה לו ככה, לא, בזכות רבי שמעון, על רב שמעון בר יוחאי.
מערה.
כן. הוא אומר לו, לא, בזכות רבי שמעון. הוא יראה לו על הציין, בזכות רבי שמעון.
הענבה הגדולה, הענבה הגדולה של הרבא רב שמעון, כן.
גם כמובן, כתוב כידוע, שבנבדו המלמלך כתוב, שניצוץ של בן אדם, שאם קרוי על שם צדיק, צדיק אז נכנס בו, מתעבר בו, ככה הנועם המלמלך, בביא זה פרשת במדבר, אפשר לראות בנוסו ישרויש בני כאוס, בסוף פרשת במדבר אפשר לראות את זה, יש מהשלוש תגי צדיקים, אחד שקרוי על שם, הרבה רב שמעון גם קרוי על שם רב שמעון בר יוחאי, וכמובן שמי שזוכר את רב שמעון, כמה קשר נפשי ורגשי, עלו עם רב שמעון בר יוחאי, שהיה נוסע הרבה מאוד,
הוא היה בצפת הרבה מאז, חלק גדול מהזמן, כן.
וכידוע שהוא, אדמור לא קורא קוויטלך, במירון הרבי לא, רב שמעון לא היה קורא קוויטלך, הוא אמר שאת הקוויטלך שיתנו לרב שמעון בר יוחאי שהוא יקרא את הקוויטלך.
כן.
והוא ספר שם הרב שי את המסירות שהיה שם הגברת אמשין, והגברת חנה, היה שם חנה הקרלינרית, וחנה שיפמן, כמה מסירות היה להם באמת, שהחסידי לילה בשעתו, כמה הם השקיעו, שלחסידים יהיה להם מה לאכול, התנאים פעם זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט כן. כמו היום שמביאים אוכל. והוא מספר שמה, שפעם באמת הטבחיות עמדו במטבח, למרות שלא היה כזה ציבור גדול, אבל זה גם אלה ששתיים, שלוש נשים, היו צריכים להכין ל-150 איש, בגלל זה הרבה, זה לא 50 איש גם, ביחס להם זה לא הרבה, אבל כמה שלוש נשים יכולות להכין? והיה שהרבנית הייתה שולחת בחורים כמה ימים לפני שבת שיעזרו להם לקלב את הירקות וכו'. אז הוא אומר ששנה אחת הרב שמעון היה אז בחיי אבא שלו, היה בגיצ'ו בישיבת לילוב, והרב אמר שהבחורים שלו שיסו לשבת, אבל לא יסו כמה, זה סתם ביטול תורה. אבל האנשים האלו צדקניות, הם לא עמדו בעומס. זאת אומרת, האב הספרול של הרב שמעון, למרות שהוא אחז שלא ביטול תורה, אבל בגלל שהיא צריכה להכין גם לציבור, אז הם התקשרו לרבנית של שמות אימא שלו, שישלחו בחורים מהישיבה, אז הם לא תוכלנה להכין את השבת.
כן.
אז היא ישר הגיעה לישיבה בתל אביב, היא אמרה לרב שימן שהם ברירה וחייבים לשחרר את הבחורים, את כמה בחורים, לא את הכל, שייסו למירון לעזור שם,
שיכלו להתכונן.
אז הרי אף על פי כן אבל בגלל שזה היה באבא ישראל, לדאוג לאנשים אחרים לאכול, אז הוא שחרר את הבחורים, אבל הימים ההם לנסוע מתל אביב ועד צפת, עד מירון, זה היה יום שלם.
כן.
אז מה עושים? וצריכים, איך אומרים את זה באנגלית, SOS. אז היה, אז בתל אביב, הרבנית שלחה אותם עם טיסה ישירה משדה דוב, עד ראש פינה. ומשם לקחו מונית, למרות שזה הדבר יקר, כדי אבל שהאנשים האלו לא יחכו, כדי להכין כמובן לציבור.
יפה, יפה מאוד. יישר כוח, יישר כוח הרבי חיל שזיקית אותנו בסדר סוג של הכנה וסיפורים מערומים ביותר. והשם יעזור שנזכה להתעלות מעלה, ומעלה סתר ובעיר. יישר כוח, גיד שבס, גיד שבס.
אמן, הלכת גיד שבס.
שבס.